שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף ממחת במסכת חולין, נתחיל בשורה השלישית בעמוד א'. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הריאה, והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. חלק ראשון לגבי ריאה שדבוקה לדופן, חלק שני לגבי ריאה שמצאו בה מחט. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ריאה שדבוקה לדופן. כלומר, שחטנו את הבהמה, פתחנו אותה, ואנחנו רואים שיש סירחה, כלומר סוג של חוט, שמחברת בין הריאה לבין הדופן הפנימית של הבהמה. האם זה פוסל או לא? אז כמו שלמדנו לפני יומיים, לפי רשי, כשיש סירחה זה אומר שהיה פה נקב. למה? כי איך סירחה נוצרת? יש איזשהו נקב, ומהנקב יוצאים נוזלים, והנוזלים האלו יוצרים את הסירחה. אז נקב או איזשהו פצע בטוח היה פה. אבל זה עוד לא אומר שזה טרף. למה? כי יכול להיות שהנקב הזה היה בריאה, ומשם התחילה הסירחה לדופן, ואז באמת זה בעיה, אבל יכול להיות שהנקב או הפצע היה בדופן, ומשם התחילה הסירחה לכיוון הריאה, ואז זה לא בעיה, כי זה לא בעיה של הריאה, זה פשוט פצע בדופן. אז מה הדין? מחלוקת. אבימי חושש, הוא אומר אולי הנקב בריאה. לעומת זאת רב נחמן אומר תלוי. אם הריאה נקייה לגמרי, אז אני יכול להניח שזה דווקא מהדופן, כי לבמה יש חזקת כשרות, וזה כשר. אבל אם הריאה לא נקייה, אלא יש עליה צמחים, כלומר בעבועות עם מים או מוגלה, זה דווקא מעיד שאולי הבעיה כן הייתה מהריאה, ואז גם רב נחמן חושש. אז שוב, אבימי חושש תמיד, רב נחמן רק אם יש הבעבועות על הריאה. עכשיו, מה הכוונה שחוששים? זה עוד לא אומר שהם מטריפים, זה רק אומר שצריך עוד בדיקה. מה זה עוד בדיקה? הגמרא אומרת שלוקחים סכין ומפרידים בין הריאה לבין הדופן ופשוט בודקים האם באמת יש בעיה בדופן. אם אין, אז כנראה שזה באמת מהריאה וזה טרף. אם יש בעיה בדופן, אפשר לתלות בדופן וזה קשר. רב נחמיה אומר שזה עדיין לא מספיק בשביל להכשיר, אלא גם צריך לבדוק את הריאה במים בשביל לוודא שלא יוצא אוויר, ואז זה יהיה קשר. עד כאן הדין הבסיסי של החלק הזה. עוד פעם בקצרה, מצאנו סירחה בין הריאה לדופן, אבימי תמיד חושש, רב נחמן רק אם יש הבעבועות על הריאה, ומה זה אומר שחוששים? שצריך לבדוק האם יש איזושהי מכה בדופן, ואז אפשר להכשיר. רב נחמיה גם מצריך בדיקה במים. עד כאן הדין הבסיסי, ועכשיו על הדין הזה אנחנו נראה ארבעה דיונים קצרים. הדיון הראשון זה לגבי רב נחמיה. אמרנו הרגע שהוא מצריך בדיקה במים, הגמרא מעירה שיש גרסה אחרת שכשרב נחמיה אמר שבודקים במים, הוא בכלל לא התכוון להחמיר לגבי המקרה שלנו, אלא בכלל הוא התכוון להקל לגבי מקרה אחר. איזה מקרה? שמצאו סירחה לא בין הריאה לבין הדופן, אלא בין אונה אחת בריאה לאונה אחרת. דיברנו על זה לפני יומיים, אמרנו שאם זה אונות סמוכות אז זה בסדר, אם זה אונות רחוקות אז זה לא בסדר, ובא רב נחמיה ואומר, אם בודקים במים אפשר להכשיר. זאת הגרסה השנייה, אבל רבשי דוחה ואומר, זה לא יעזור לבדוק במים, הרי שם אי אפשר לתלות בדופן. שם בכל מקרה יש שם איזשהו נקב בריאה עצמה, ולכן הוא דוחה את הגרסה הזאת ברב נחמיה, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי הדין הבסיסי שאמרנו, שאם הסירחה הזאת התחילה מריאה, כלומר שיש נקב בריאה ועל זה נוצרה הסירחה, אז זה טרף, ועל זה שואלת הגמרא איך רב נחמן מטריף. הרי רב נחמן עצמו אמר על מקרה דומה שזה קשר, כי אמנם היה שם נקב, אבל הוא נסתם על ידי הסירחה. אז האם סירחה יכולה לסתום נקב או שלא? עונה הגמרא, זה תלוי במרחק. אם מדובר בסירחה שמחברת בין שני מקומות קרובים, אז זה בסדר. אם זה מקומות רחוקים, אז זה לא. מה הסברה? נבין את הסברה מתוך השאלה והתשובה הבאה של הגמרא. שואלת הגמרא, מה פתאום במקומות קרובים זה בסדר? הרי למדנו מתחום אחר בקרות שופחה, שבדיני טריפות אין דבר כזה שיש נקב ואז סותמים אותו וזה בסדר. אם יש נקב, גמרנו, גם אם אחרי זו נסתם. אז למה במקומות קרובים זה בסדר? מסבירה הגמרא, מה שאמרנו שאם יש נקב אז לא עוזר אחרי זה לסתום, זה כמו במקרה של רב יוסף שהזכרנו גם ביומיים האחרונים, שהיה נקב, ועקרונית הנקב הזה היה יכול להישאר ככה לתמיד, אבל במקרה פתאום גדל עליו קרום וסתם אותו. טוב, במקרה כזה הקרום לא עוזר וזה באמת טרפה. אבל בסירחה שמחברת בין שני מקומות קרובים, אז זה לא סירחה שבאה במקרה. זה טבעי לגמרי שכשיש נקב כזה, יצא סירחה ויסתום את הנקב ויחבר בין שני המקומות הקרובים. וממילא סתימה כזאת שאמורה להיווצר באופן טבעי, היא כן נחשבת סתימה, ולכן זה לא מטריף, ולכן שני מקומות קרובים זה בסדר, אבל בקרום של רב יוסף או בין שני מקומות רחוקים, זה לא בסדר וזה מטריף. עכשיו רק נעיר בסוגריים, הסברנו עכשיו שקריטריון זה האם מראש זה טבעי שכך זה ייווצר, בראשי בממגים יש עוד סברה, וזה שאם זה מקומות רחוקים, זה גם יכול להתנתק בקלות, וזה סיבה לומר שזה לא בסדר, וצריך לדון ביחס בין שתי הספרות, בכל אופן עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה הערה צדדית קצת לגבי המקרה הקשר שהזכרנו עכשיו. כלומר, שבאמת כן היה נקף בריאה, אבל הסיר חי על הדופן או הדופן עצמה סתמה אותו. שמרנו שזה קשר. עכשיו, על זה מהירה הגמרה, במקרה שבו באמת הדופן היא זו שסתמה את הנקף בריאה, מה יקרה אם אחרי זה הבאמה הסתובבה ופתאום נתקלה באיזשהו מסמר בדופן, וזה פתח את הדופן, וממילא עכשיו גם הריאה פתוחה? ברור לנו שבמקרה כזה זה יתרף, כי כרגע הריאה כבר לא סתומה, וממילא זה שואלת הגמרה, אם זה נכון, אז למה כשהמשנה הזכירה את כל סוגי הטריפות, היא לא כתבה גם מקרה של נקובת הדופן, שגם זה יכול לעשות טריפה. מסבירה הגמרה, זה לא הוזכר במשנה, כי גם במקרה כזה, זה לא שהנקב בדופן עשה את הטריפה. הנקב בדופן פשוט הסיר את הסתימה מהנקב בריאה, וזה הנקב שעשה את הטריפה. ולכן אין מה להזכיר במשנה נקב בדופן, כי זה לא מה שמטריף. מה שמטריף זה הנקב בריאה, זה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי והאחרון בחלק הזה זה בשורה הרחבה הראשונה למטה, וזה לגבי ריאה שיש עליה צמחים, כלומר הבעבועות עם מוגלה או עם מים. למה מזכירים את זה? כי מקודם הזכרנו שכשאנחנו מתלבטים האם הסיר חם מהדופן או מהריאה, אז אם יש הבעבועות על הריאה, זה גורם לחשד שאולי גם היה שם נקב ומשם התחילה הסיר חם. אז אגב זה שואל את הגמרא, מה יקרה אם אין סיר חם אלא פשוט הבעבועות? מה הדין? אז מצד אחד שמואל אמר שזה קשר, וגם מסופר לרב נחמן ולרב עמי ורב אסי שכשמלכו בשוק וראו שמוכרים ריאות כאלה אז לא אמרו כלום, אז כנראה שהם אמרו שזה קשר. מצד שני רב ירמיה התחמק מלקנות ריאה כזאת, והוא הסביר שרב יוחנן כשהוא היה רואה ריאות כאלה היה שולח אותם לרב יהודה ברבי שמעון שהוא יכשיר. הוא עצמו רב יוחנן לא רצה להכשיר בעצמו, וגם התלמידים של רבא בר בחנה הסתפקו בזה, כי הם ראו שרב מתנה אמר שאם הבעבועות מלאות במוגלה אז זה כן מטריף, אבל שמואל אמר ששם מדובר בכליה לא בריאה. בכל אופן אנחנו רואים שיש דעות לכאן ולכאן. זה לגבי הבעבועות. רק נעיר בסוגריים, אני לא יודע בדיוק איך זה נראה, ולא לבלבל בין זה לבין הבועות שעליהם דיברנו אתמול. ששם אמרנו שאם זה בועה אחת זה קשר, אם זה שתי בועות ממש סמוכות זה טרף כי כנראה מתחתם יש נקב. ועוד דבר שהזכרנו לפני יומיים בסוף מבב עמוד ב', שאם על הרעה יש גילדי גילדי, גם אז זה קשר, וגם שם אמרנו שזה סוג של פצעים ממוגלה. לא ברור לי הבדל המציאותי בין כל אלו. בכל אופן בסוגיה שלנו, אותם צמחים, כלומר אותם הבעבועות, ראינו דעות שמכשירות לגמרי, ראינו דעות שקצת מתלבטות ומתחמקות, ובזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', ועד כאן חלק הראשון של השיעור. לפני שנמשיך לחלק השני, אני רק רוצה לשתף אתכם, אתם שומעים את השיעור הזה ברצף, אבל האמת היא שבין החלק הראשון לחלק השני עברו כמה שבועות, וזה כי מיד אחרי שסיימתי לעבוד על החלק הראשון, לצערי הייתה לי תאונת אופניים בדרך הביתה. נפצעתי די קשה בפה ובשיניים, עשרות תפרים, שברים בשיניים, יד שמאל שבורה, כך שלאורך כמה שבועות לא יכולתי לא להקליט ולא לערוך. ברוך השם, כרגע המצב עוד לא מושלם, כמו שמן הסתם תוכלו לשמוע בדיבור, אבל הרבה יותר טוב, אני מקווה שזה ישתפר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות בפניכם להודות להשם שיצאתי מזה יחסית בזול, ושאחרי כמה שבועות ברוך השם, כבר חזרתי למצב שאני יכול ללמוד וללמד, להקליט ולערוך, ברוך חופי חולים, ואני מאחל רפואה שלמה לכל מי שזקוק לזה, לכל השומעים ולכל עם ישראל. עכשיו נעבור לחלק השני. החלק השני עוסק בריאה שנמצא במחת, כלומר שחטו את הבהמה ומצאו בתוך הריאה המחת, אבל לא מצאו שום חור שדרכו המחת הגיע לשם. מה הדין? לפני שנראה את הדעות נקדים שכאן אנחנו צריכים להיות קצת בלשים, כלומר לנסות להבין איך המחת הגיע לשם. אז לגבי זה יש שתי אפשרויות, או נקובי נקי ועתי, או סימפון הנקית ועתי. נסביר. אפשרות ראשונה זה נקובי נקי ועתי, כלומר הבהמה אכלה את המחת יחד עם האוכל שלה, המחת הגיעה למעיים, שם היא נקבה נקב ויצאה לחלל הבהמה, ואז היא נקבה את הריאות ונכנסה פנימה. מקרה כזה הוא כמובן טרף, כי יש נקב במעיים ונקב בריאות. האפשרות השנייה היא סימפון הנקית ועתי, כלומר הבהמה לא אכלה את המחת אלא נשמה אותה פנימה, המחת עברה את הקנה, הגיעה לסימפונות של הריאה, נקבה אותם, שזה לא פוסל, ויצא לבשר הריאה. עכשיו, האם במקרה כזה סימפון הנקית ועתי זה מטריף? אז זה תלוי בדין שהזכרנו אתמול. האם חיסרון פנימי בריאה מטריף או לא? אם חיסרון פנימי מטריף, אז גם כאן זה יהיה טרף, כי המחת עושה חיסרון פנימי. אבל אם חיסרון פנימי לא מטריף, כמו שהסקנו אתמול, אז לא היה פה שום נקף מטריף, והבהמה קשרה. עכשיו, לגבי זה רק נזכיר בסוגריים, אתמול, ממש בסוף השיעור, כשדיברנו על נושא של חיסרון פנימי מטריף או לא, אז אמרנו שהוא לא מטריף, ואז הקשנו על זה מהמשנה ותרצנו. עכשיו לא נחזור על זה שוב כאן, רק שימו לב שהגמרה בהמשך תזכיר את הקושייה הזאת שוב, בלי לתרוח להזכיר שוב את התירוץ, אנחנו כאן לא נזכיר אותה בכלל בשבילו להאריך, למדנו את זה אתמול, עד כאן הסוגריים. אז לסיכום, שוב כדי שנזכור, מחט שנמצאה בריאה, מה הדין? תלוי מאיפה הגיע לשם. אם היא חוץ לריאה, כלומר מהוושת, אז היא טרפה, כי נקבע את הריאה בשביל להיכנס. אם היא בפנים, כלומר מהקנה, אז מבחינת הנקב אין בעיה. ואם נניח שאנחנו אומרים שחיסרון פנימי לא נחשב חיסרון, אז אין כאן שום בעיה והקשרה. טוב, עד כאן אפשרויות. עכשיו בואו נראה את הגמרא עצמה. אז הגמרא מתחילה בזה שזה מחלוקת. רבי יוחנן אומר שכשמצאו מחט בריאה, הבהמה כשרה, ריש לקיש אומר שהיא טרפה. שוב שנזכור, רבי יוחנן כשרה, ריש לקיש טרפה. מה הסברות? אז רבי יוחנן שמכשיר, הוא בעצם צריך לומר שני דברים. גם שהמחט נכנסה מהריאה ולא מהוושת, וגם שחיסרון פנימי לא נחשב חיסרון. עכשיו ריש לקיש שחולק עליו ומטריף, מספיק שיחלוק על אחת מההנחות האלו. בהתחלה הגמרא מציעה שהוא חולק לגבי החיסרון הפנימי, כלומר לדעתו חיסרון פנימי כן נחשב חיסרון, אבל מיד אחר כך הגמרא מציעה שהוא מודה שחיסרון פנימי הוא לא חיסרון, והוא חולק על ההנחה השנייה, כלומר שריש לקיש כן חושש שהמחט לא הגיעה מהריאה, אלא מבחוץ מהוושת, ולכן הוא מטריף כי היה כאן נקב. עד כאן הסברות. עכשיו נראה שני דיונים לגבי זה. דיון ראשון זה קושייה על רבי יוחנן שמקל ותירוץ, דיון שני זה מקרים שבהם כל צד קצת מודה לצד השני. אז נתחיל בדיון הראשון, קושייה על רבי יוחנן. שואלת הגמרא, הרי גם אם המחט נכנסה בנשימה, כמו שאומר רבי יוחנן, הרי נכנסה אל סימפונות הריאה, ושם יסתה נקב בסימפונות בשביל להגיע לבשר של הריאה. והרי רב נחמן אומר שגם נקב בסימפונות זה מטריף, אז למה זה לא טרף? עונה הגמרא, גם לפי רב נחמן, ברוב המקרים נקב בסימפונות לא מטריף, כי הבשר של הריאה סותם את הנקב והכל בסדר. מה שרב נחמן אמר שזה כן מטריף, זה רק אם הנקב היה בצומת של הסימפונות. לא ניכנס בדיוק איך זה נראה, אבל שם, מסיבה כלשהי, הבשר לא מכסה. לכן במקרה שלנו של המחט אפשר להכשיר. כי מן הסתם זה היה כמו רוב המקרים שהנקב היה לא דווקא בצומת של הסימפונות, אלא סתם בסימפונות, ולכן זה בסדר. עד כאן הדיון הראשון על המחלוקת, הקשנו לרבי יוחנן ותרצנו. הדיון השני כאמור זה מצבים שבהם כל צד קצת מודה לצד השני. מצב אחד כזה זה כשאין לפנינו את כל הריאה, אלא רק חתיכה ממנה, ובתוך החתיכה מצאנו את המחט. כאן, כיוון שאי אפשר לבדוק את כל הריאה, אז גם רבי יוחנן יחמיר. למה? כי גם רבי יוחנן שהקל, זה דווקא כשראינו שאין חור בריאה, אבל אם אי אפשר לבדוק בכלל כי יש רק חתיכה, אז גם הוא חושש אולי זה הגיע מחוץ לריאה ועשה נקב, ולכן הוא מחמיר. זה מצב אחד שבו גם רבי יוחנן מודה, עכשיו מצב הפוך שבו גם ריש לקיש מקל, זה נמצא בגמרא 8 שורות לפני סוף עמוד ב', זה כשהמחט לא נמצאה בבשר של הריאה, אלא בסימפון הראשי של הריאה. זה כמובן מגדיל את הסיכוי שהמחט נכנסה מהקנה ולא מבחוץ מהוושת, כי אחרת איך הגיע דווקא לסימפון הראשי? ולכן כאן גם ריש לקיש שבדרך כלל פוסל, פה הוא מקל קצת יותר, אמנם הוא לא מכשיר לגמרי, אבל הוא גם לא פוסל. עד כאן לגבי מחט שנמצא בריאה, ראינו מחלוקת, ראינו מתי כל אחד קצת מודל השני. עכשיו אגב זה, שש שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא דנה במקרה דומה, וזה מחט שנמצא בכבד. את הדיון לגבי הכבד נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה כשהמחט נמצא נעוצה בתוך הכבד מבחוץ. מה הדין? אז עצם הנקב בכבד לא מטריף, אין שום בעיה לבהמה לחיות עם נקב בכבד. אז מה הבעיה? בדיוק כמו בריאה. הבעיה היא איך המחט הגיע לשם. ולגבי זה, שוב, כמו בריאה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יותר סבירה כנראה, זה שהיא נכנסה עם האוכל, והיא נקבעה את המעיים, ומשם היא הגיעה לכבד מבחוץ, ואז זה באמת טרפה כי יש נקב במעיים. אפשרות שנייה זה שהיא לא נכנסה עם האוכל, אלא עם הנשימה, כלומר לקנה. עכשיו איך משם היא הגיעה לכבד? אז זה מסלול די מפותל, אבל זה אפשרי. היא נכנסה לקנה, משם לסימפון של הריאה, אז היא נקבעה את הסימפון והגיעה לבשר הריאה, כמו שאמרנו מקודם. כל זה לא מטריף, כמו שאמרנו. שם היא נקבעה את העורק של הריאה, שגם זה לא מטריף. היא נכנסה לעורק, משם היא זרמה על הלב, משם היא נכנסה לבריד הגדול שמגיע מהכבד. בבריד הזה היא נפלה נגד כיוון התנועה, אל הכבד מבפנים, ושם היא ננצה בכבד, ואפילו יצאה קצת החוצה אל מחוץ לכבד. זה המסלול, קצת ארוך, אבל המחט לא ממהרת, ואחרי כמה ימים זה בהחלט יכול לקרות, ולפי האפשרות הזאת, כמו שאמרנו, בעצם לא היה שום נקב שמטריף לאורך כל המסלול, והבהמה כשרה. אלה שתי אפשרויות, או מהמעיים ואז מחוץ לכבד ואז המטריף, או מהריאות ואז מתוך הכבד ואז זה לא מטריף. במה בוחרים? אז רב יוסף הולך על האפשרות הפשוטה יותר, שהמחט הגיעה מהוושת לכבד, ואז הטרפה. רב אשי אומר, אם אנחנו בלשים, אז עד הסוף. הרי מדובר פה במחט שנוצא בדופן הכבד מבחוץ. אז בואו נראה מה כיוון הנעיצה. אם הקוף של המחט, כלומר החלק העבה, הוא מחוץ לכבד והחוד נעוץ פנימה, אז רב יוסף צודק. רואים שהמחט הגיע מבחוץ וננצה כלפי פנים, ואז זה טרף. אבל אם הקוף של המחט הוא נעוץ בפנים ורק החוד בחוץ, אז הרבה יותר סביר שזה דווקא הגיע מבפנים, כי לא סביר שהקוף ננעץ מבחוץ בתוך הכבד, כי הוא לא חד. לכן שם אנחנו אומרים כמו אפשרות השנייה, וזה יהיה קשר. עכשיו זה כמובן נכון במחט עבה שהקוף של העבה, אבל במחט דקה שגם הקוף די חד, אז רב אשי מודה שבכל מקרה אנחנו נעשור כמו רב יוסף. עד כאן הדעות, ועכשיו הגמרא מקשה על הצד שבו מחמירים, כמו על הרב יוסף שתמיד מחמיר, ועל רב אשי כשהקוף בחוץ. הקושייה היא ממחט שנמצאה לא בכבד, אלא בבית הכוסות. בית הכוסות זה חלק ממערכת העיכול, יש לו דופן כפולה, ובדופן הזה נמצא המחט. עכשיו הדין הוא שאם המחט עוברת מצד לצד, אז זה נקף שמטריף, ואז זה לא משנה מאיפה המחט הגיע, עצם הנקף מטריף. אבל אם המחט רק בצד הפנימי, זה קשר, כי אנחנו מניחים שהמחט הגיע מבפנים ולא מבחוץ, ונקבע רק את הצד הפנימי, והצד הפנימי לא מטריף. עכשיו, למה זה קשה על מה שראינו בכבד? כי בכבד חששנו שאולי מחט הגיע מבחוץ, ובחלק מהמקרים הטרפנו. בבית הכוסות לעומת זאת, משום מה אין חשש כזה, אנחנו רק מניחים שהגיע מבפנים, ולכן כל עוד זה לא חור שעובר מצד לצד, זה קשה. וזה קשה, למה שם לא חוששים שהגיע מבחוץ? ואם לא תמיד כמו רב יוסף, אז לפחות כשהקוף נמצא בחוץ, כמו רב אשי. עונה הגמרא, הכל עניין של סבירות. בכבד יש יותר סיכוי שזה הגיע מבחוץ, הרי אמרנו שהמסלול מבפנים הוא ממש ארוך ומפותל, לכן שם במחט דקה אנחנו אוסרים, ובמחט עבה בודקים את הכיוון של הקוף לפי רב אשי. לעומת זאת, בבית הכוסות דווקא הרבה יותר סיכוי שהגיע מבפנים עם האוכל, זה חלק ממערכת העיכול, לכן שם מקלים, ואפילו אם הקוף הוא זה שנעוץ מבפנים, זה לא משנה. יותר הגיוני שזה הגיע מבפנים, והלחץ של האוכל יכול לגרום לקוף לנעץ בתוך בית הכוסות אפילו שזה החלק העבה, לכן אנחנו מניחים שהנקב הגיע מבפנים וזה קשר. עכשיו כל זה היה בעצם רק הסעיף הראשון לגבי הכבד, ראינו שרב יוסף מחמיר תמיד, רב אשי מחמיר במחט דקה, במחט עבה הוא בודק את הכיוון. עכשיו נעבור לשני הסעיפים הבאים, שם נראה מקרים שבהם דווקא יש יותר סברה להקל. הסעיף השני זה לגבי מחט שגם כן נמצא בכבד, אבל הפעם היא לא נמצאה נעוצה בבשר של הכבד מבחוץ, אלא בתוך סימפון הכבד, כלומר בכלי דם שעובר בתוך כבד. במקרה כזה יש יותר סברה להקל. למה? כי כמו שאמרנו מקודם לגבי הריאה, אם המחט נמצא בתוך הסימפון, הרבה יותר סיכוי שזה יגיע מבפנים ולא מבחוץ. אז לכאורה אותו דבר כאן, יותר סיכוי שזה יגיע מבפנים ואז זה לא יטרף. עכשיו זה הסברה, מה הדין בפועל? אז הוא נאמר בריידר רב אידי בכל זאת הטריף גם כאן, אבל רב אדה ברמניומי הקל ורבינה לא רק שהוא הקל, אלו אמר שאם יש רב שמטריף, הרב הזה עצמו צריך לשלם על הבשר שיזרקו בגללו. זה הסעיף השני, ובזה הגענו לשורה השמינית במתת עמוד א', נעבור לסעיף השלישי. הסעיף השלישי אמנם עוסק במרה ולא בכבד, אבל בעקיפין זה גם קשור לכבד, וזה לגבי מקרה שמצאנו גרעין בתוך המרה. איך הגרעין הגיע לשם? אז אם זה גרעין של דקל, כלומר גרעין לא חד, הדרך היחידה שהוא יכול להגיע לשם זה דרך הנשימה, ואחר כך עושה את כל המסלול המפותל שהזכרנו מקודם, והוא הגיע לכבד, ומהכבד הוא הגיע ישירות למראה. במקרה כזה זה לא מטריף, כי לאורך כל המסלול אין שום נקב מטריף, זה לגבי גרעין של דקל שהוא לא ממש חד. אבל אם זה גרעין חד, אז הדין הוא בדיוק כמו מחט, כי הוא יכול להגיע גם מחוץ למראה, או מחוץ לכבד ואז להגיע למראה, ואז זה כן מטריף, בדיוק כמו הדין של מחט שנמצא בכבד. עד כאן הסעיף השלישי לגבי הכבד, ועד כאן באופן כללי לגבי הכבד, הגענו לרבע העליון של מ"ט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על ריאה שדבוקה לדופן, או שהיא דבוקה ישירות, או באמצעות סירחה, בשביל לפשט התמקדנו בסירחה, החשש הוא שהסירחה הזאת התפתחה מתוך נקב, רק שאנחנו לא יודעים האם הנקב זה מהדופן ואז זה בסדר, או מהריאה. אז אבי מי חושש, רב נחמן חושש רק אם בריאה יש צמחים, כלומר סוג של הבעבועות, ואיך בודקים? מפרידים ובודקים האם יש מכה בדופן, אם כן אז אפשר לצלוט בזה, רב נחמי אומר שעדיין צריך גם לבדוק במים את הריאה עצמה, זה היה הדין הבסיסי. על זה ראינו ארבעה דיונים, בדיון הראשון ראינו גרסה אחרת שרב נחמי בכלל התייחס לתחום אחר, וזה סירחה בין שתי עונות בריאה עצמה, בדיון השני אמרנו שלכאורה רב נחמן סותר את עצמו, כאן הוא אמר שאם זה מהריאה זה לא טוב, ומקום אחר הוא אמר שאם יש נקב בריאה והדופן סותם את זה כן טוב, עונה הגמרא זה תלוי במרחק. אם זה קרוב זה בעצם סתימה טבעית שמראש הייתה אמורה להיווצר ככה וזה גם לא ייפול ולכן זה נחשב סתימה וזה כשר, לעומת זאת אם זה חיבור בין שני מקומות רחוקים אז זה לא סתימה טבעית וזה גם יכול ליפול וזה לא נחשב סתימה, כמו גם במקרה של רב יוסף שאם יש נקב שאחרי זה עלה עליו קרום במקרה זה גם לא נחשב סתימה, כמו שגם הזכרנו לפני יומיים לגבי שיחה בין שתי עונות שזה תלוי במרחק, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה צדדי לגבי הניסוח של המשנה, למה היא לא הזכירה גם נקב בדופן, וענינו גם אם יהיה נקב בדופן, ובעקבות זה זה יהרוס את הסתימה של הריאה וזה יטריף, זה עדיין לא בגלל הנקב בדופן, זה פשוט הרס את הסתימה של הנקב בריאה, כלומר הנקב בריאה זה הבעיה, ולכן המשנה לא הזכירה נקב בדופן. והדיון הרביעי והאחרון בחלק הזה לגבי ריאה שעלו עליה צמחים, כלומר הבעבועות, והיא לא דבוקה, אלא פשוט הבעבועות, מעדין, אז שמו להכשיר, ראינו גם דעות שקצת חששו מלהכשיר לגמרי, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עסקנו בריאה שנמצא במחט, את החלק הזה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את המחלוקת הבסיסית, לפי רבי יוחנן זה קשר כי מניחים שהמחט הגיע דרך הקנה, לפי ריש לקיש זה טרף כי חוששים שהגיע מהוושת ונקבע אותה ואז נקבע את הריאה ונכנסה מבחוץ, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני הקשנו למקלים ותרצנו, ובסעיף השלישי ראינו מקרים שבהם כל צד מודל הצד השני, כשמדובר רק בחתיכת ריאה, אז גם רבי יוחנן מחמיר כי אי אפשר לבדוק את כל הריאה שאין חור, ובמחט שנמצא לא בבשר של הריאה, אלא בסימפון הראשי, אז גם ריש לקיש מקל כי יותר סיכוי שהגיע מבפנים, זה היה הסעיף השלישי. אגב זה גם עסקנו במחט שנמצא בכבד, כאן הנטייה היא להחמיר יותר, כי סביר שהמחט הגיע מהוושת ונקבע את דרכה לכבד מבחוץ, אלא אם כן אומר רב אשי מדובר במחט עבה והקוף שלה מופנה לצד הפנימי שאז תולים שהגיע מהריאה דרך הלב ולכבד בלי לעשות שום נקב פוסל ולכן הקשרה. הגמרה מקשה להחמרה מבית הכוסות ומתרצת, אחרי זה מביאה שתי קולות שאם המחט נמצא בסימפון של הכבד אז מקלים, או אם מדובר לא במחט אלא בגרעין לא חד אז זה גם בסדר, כל טוב.